ואני חייב להגים אותה, ואז נגלוס לתוך הפרשה. הרם מספר על רבי זאב. זה רבי זאב הזה, ספרים. קיצור, רבי זאב הזה היה דרשן, מספרים עליו סיפור, אתה שומע הרב, מספרים על הסיפור שהוא היה, הוא היה דרשן גדול, והוא, בגלל שהוא היה דרשן, הוא היה דורש בכל מיני אירועים, אז ביקשו ממנו הרבה פעמים להספיד אנשים, הוא היה גם נקרא ספדן. יום אחד נפטר משכיל אחד, שונא ישראל מושבע, ואמרו לו המשפחה לרב, בוא תספיד כדרך ישראל, מה תספיד אותו? מה להספיד? מספיד? משכיל? משכיל לאסף, מה נגיד עליו? אין לי מה להגיד עליו. עבודה היה פה רשע, והיה זה, מה, אין לי מה להם, לא רוצה, אמר להם, לא רוצה להספיד. לא רוצה להספיד. וגם יחשבו, אם אני מספיד אותו, יחשבו שהוא הבן אדם היה טוב וזה, לא רוצה. אמרו לו ככה, אין בעיה. הלכו לדוקה שמה, למלכות, אמרו להם, שמע, פה יש אחד הסבדן, סופד את כל היהודים, רק אותנו לא רוצה להספיד, מה זה האפליה וזה. אמר להם, אפליה מתקנת, מה האפליה, לא הסכים. קיצור, המלכות שלחה לו, אתה חייב להספיד את הבן אדם הזה. חייב להספיד. טוב, עכשיו, בן אדם תקוע, לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות. טוב, בא להספד, אין לו ברירה. בא להספד, אמר להם רבותיי, מי ייתן לנו תמורתו? לפני חודש נפטר פה איזה רב בעיירה ליד. ואנחנו לא יודעים, ובוכה הרב, וצועק על הרב שנפטר בעיירה הקודמת. ומתחיל למנות את כל המעלות שלו. גמר עם הרב ההוא, אומר רבותיי, ועוד לפני שבועיים הלך עוד רב. והתחיל לבכות ולבכות ולבכות. ואחרי זה הרב השלישי, הרב הרביעי, בסוף אמר, וגם פלוני זה נפטר, קדיש, חבוד. הקיצור חזק ובאסו, זה עצום אמר עליו, המשפחה הבינה שהוא תטע בהם. אמרו לו, בואנה, מה הקטע שלך? מה אתה מזלזל בנו? אמרנו לך תספיד את הבן אדם. נכון משכיל, אבל תספיד, מה? מה אתה קרה? הבאת לו, זה לא נקרא הספד, לא הספדת אותו. אמר להם, רבותיי, תקשיבו טוב, אספר לכם מעשה. ועל פי המעשה הזה אתם תבינו טוב. היה מעשה בבדחן, יש מושג כזה, זה נקרא בדחן. הבדחן הזה זה אדם עם מוח אנליטי, שמסוגל לקחת ולעשות גימטריאות תוך פרק זמן קצר מאוד לכל מיני שמות של חתן וכלה ולערבב אותם ולהשיק את כל הקהל, יושבים אנשים ומתפקחים מצחוק ממה שקהל, זה מצוי מאוד בחסידים, בחסידויות אשכנזים. אתה עושה שם שמחות, אתה מזמין בדחן כזה, מרתק אותך, איך קוראים לכלה? מטילדה, איך קוראים לחתן? זה משה, טק, טק, אהוב, טק, תופר את כולם, זום אחי, תוך כדי דיבור, שישישישי. הבן אדם מערבב את האנשים, מגלגל אותם מצחוק, ואיך קוראים לחותנת? ככה, ומכניס אותה בגימטריה קטנה, עולה לשם, יורד לפה, קיצור, כולם מתגלגלים מצחוק, זו יכולת מדהימה, ומשלמים להם כסף, כי הוא משמח, תחתם את הקלה. בקיצור, כל מי שמכיר את הסרט הזה הקטן של החקיין שמחכה את דרעי ומחכה את הרב אמנון יצחק, זה סוג של בדחן, אתם לא מכירים את הסרט הזה? יש סרט של איזה חרדי אחד, אבל זה סרט בחתונה. חתונה, הזמינו אותו, הוא מחכה כל מיני אנשים שהם מכירים. בקיצור, אז איך זה לא יהיה, הבדחן הזה היה בחתונות בפולין. ועשה שם את מה שעשה. יום אחד הגיע אורח מגרמניה לחתונה בפולין וראה את הבדחן הזה. אמר, מה? בוא'נה, בדחן כזה דבר, יש חתונה לבן שלי בעוד כמה חודשים, אני מזמין אותו, שלם לו מה שצריך לשלם לו. אבל העיקר שמח אותי, קרא לו, אמר לו, אתה מוכן? אני משלם לך כרטיס, משלם לך את הכל, מה שצריך, תבוא, שמח אותנו, אמר לו, בכיף. חופשי, אין לי בעיה. קיצור, באמת עשה ככה, הלך לגרמניה, הגיע לחתונה, איך קוראים לחתן, כך וכך, איך קוראים לכלה, כך וכך, הנה בדיחה אחת, הנה בדיחה שנייה, הנה בדיחה שישית, נחנק הבן אדם, תקע, כלום. כל המעוף שהיה לו, כל הכוח שהיה לו, שום דבר, אפס, הוא יפעס. קרא לו עתידה, אומר לו, תגיד לי, מה קורה לך? מה זה השויות האלה, מה? אני ראיתי אותך שם פורע בפולין, אתה עכשיו באת לפה, מה, אתה תקעת לי? אומר, שמע אחי, את השמות בפולין אני מכיר. שמות בפולין זה משה, זה שרה, זה רבקה, זה אני יודע אותם, בראש שלי זה מתערבב. אז אתה מקשר את שרה עם משה מהזווית ההיא, מהזווית ההוא, אני שולט בהם מרוב ההרגל שלי בשמות. פה יש לך שמות, וילהלם, מה אני אעשה איתו? איזה שמות אני לא יודע איך להגיד אותם. אז לוקח לי שעתיים, אבל שמע לי, תזמין אותי לעוד כמה חתונות שיהיה לכם, כמה אירועים שיהיו לכם, ובעזרת השם אני אתרגל לשמות, ואז אני אוכל להפציץ כמו שאני מפציץ בפולין. עד כאן הסיפור שסיפר רבי זאב, הספדן, לאנשים שביקשו שהוא יספיד את המשכיל. אמר להם, גם אתם, אני לא מורגל בהספדים של משכילים. ימותו הרבה משכילים בעזרת השם, יזמינו אותי להספדים, אני אדע איך מספידים משכילים. אבל אני עוד לא התאמנתי. בסדר. זה רבי זאב, זה בפרשה שלנו, בפרשה שלנו הוא אומר, זה הפרשה שהכי קשה לו לדרוש אותה. למה? כי באמת זה קשה. כל הפרשות, הוא אומר הרב, עד היום, התרגלנו שיש צד רע, יש צד טוב. יש לך את הצד של קין, יש לך את הצד של הבל. אתה מתקדם, יש לך את נוח הצדיק, מול העם שלו שהיה רשע. יש לך את אברהם, יש לך את הרשעים. יש לך את ישמעאל ויצחק. יש לך יעקב ועשיו. אז פה אתה מגיע לעימות, שכל הצדדים בעימות הזה קדושי העליון. מה אתה עושה? על מי תדבר? איפה תפתח את הפה שלך? מה? יוסף הצדיק היה רשע. למה יוסף היה מגלה את דיבתם רע? אתה משגע. בוא נה, באמת אתה משגע. וחזל תוקפים. חזל אומרים רע, הוציא דיבה. הוציא דיבה, בגלל שהוציא דיבה, הוא קיבל, על הראש קיבל. האחים הקדושים גם הם. ויסנאו אותו, ויקנו. מה זה הדבר הזה? איך אתם מוכרים את אח שלכם? אוי ואבוי, כמה עונשים קיבלו האחים על מה? על מה שהם עשו. ואפילו יעקב אבינו עליו השלום. מה התקפה על יעקב אבינו? אומרת הגמרא, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים. אדם שיש לו כמה בנים, לא יעשה יחס שונה. באמת, זה דבר הזה, באמת נקודה חשובה. יעקב אבינו עליו השלום, אומרת הגמרא, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שהרי יעקב אבינו נתן ליוסף תוספת קטנה, אומרת הגמרא, של הקטונת פסים. כמה כבר עולה הקטונת פסים הזאת? תראה מה זה גרם, שכל עם ישראל ירד למצרים, כולנו נהפוך להיות עבדים, והשם ירחם כמה צרות קיבלנו, רק בגלל הדבר הזה. עוד אומר המדרש, שלמה ירדו אבותינו למצרים? בגלל שהשבטים, בני הגבירה, בניה של, של לאה, היו קוראים לבני השבחות עבדים. אומר המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לכם להגיד להם שהם עבדים, חייכם אני אוריד את כולכם למצרים, תעבדו שם, אתם ובניכם ובנותיכם, עד שכולכם תהיו עבדים. עכשיו תשתקו, לא תוכלו להגיד להם יותר עבדים.
למה בני השבחות
ירדו גם? יפה מאוד. כי בני השבחות, כמו השאלה על יוסף, למה יוסף נענש? כי היה להם גם צד בזה. הם הראו צד של שפחות מצד עצמם, אז נתנו לאחים את ההרגשה הזאת. אדוני היקר, אתה תלחם על המעמד שלך, תדע מה המעמד שלך, מה הכוח שלך. אתה לא בן של שפחה, אתה בן של אימא. זלפה היא לא שפחה, זלפה היא אימא. אנחנו קוראים להם בני השבחות, כי בעבר הם היו שפחות של זה, אבל זהו, שחררו אותם מהרגע הזה, הם עלו למעמד רגיל. ולצערנו הרב, הדבר הזה מפי השר לא יקר, מלא 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 שאלות על כל האנשים הצדיקים של הפרשה שלנו. אבל האמת היא, אי אפשר ללמוד את הפרשה הזאת לפני שאתה נזהר מאוד. למה? הרבה אנשים נהנים להפנות אצבע מאשימה כנגד כל מי שכתוב בפרשה. זה לא בסדר, הנה יעקב שינה בין הבנים. עצור שנייה חמודי לב. ואתה משנה בין הבנים שלך? כמה אנשים אתה רואה שבפה שלהם אומרים במפורש, הנה תראה, אמנם זה יוסף לא הצליח לי כל כך, אבל לעומתו, דוד, תראה איזה יופי, תראה. אתה מה עשית עכשיו? אתה הרסת את הראשון. אתה השוות אותו לאחיו, אתה הפלת אותו.
אין לך סיפור מהר, רואים מה,
עוד שפון תמיד מסיפור. שמה?
אבא מדרדר בילד.
יש, רק לא תמיד אפשר לספר. צריך לבחור את הסיפורים בהתאם ל... השם, אה? בין הקהל. צריך להיזהר. צריך להיזהר בזה. אני אומר לך, אבל זה כואב הלב, איך שאתה רואה אנשים שמוחקים בפה שלהם, זה רק להראות לך יחס לילדה. סיפור שסיפרתי לכם אותו בעבר, לא מפה משהו, אה? פשוט אתמול היינו בחנות הזאת, אז עכשיו נזכרת לי עם זה. אמא שאמרה ליד הבת שלה לאשתי, היא אמרה לה, הנה, את רואה את זאת למשל? זאת היא באה לנו בטעות למשל. לא רצינו אותה. והילדה לידה! לא תגיד עכשיו ילדה תינוקת בעריסה לא מן הכלום. ילדה גדולה, בת 10. תבין? והיא אומרת לידה, הנה, זאת היא באה לנו בטעות, לא רצינו אותה. תודה רבה באמת. עם אמא כזאת מצד שונים, מה תראה איזה יופי. תגיד לי, הילדה הזאת, איך היא תגדל? איך היא תגדל? ברור שהיא תגדל מחיתית, ברור שהיא תגדל להיות כבשה שחורה. אתה יצרת אותה כבשה שחורה, אתה הופך אותה להיות כבשה שחורה, או כל מיני משפטים. תגיד לי, למה אתה לא זריז כמו משה? באמת, למה? לא, הנה, אם משה זריז, גם אתה יכול להיות זריז. ואתה לא מבין שזה בלתי אפשרי. אם עכשיו יש לנו ילד גבוה וילד נמוך בבית, הדרישות שלך מהגבוה הם אותן דרישות מהנמוך? נכון שגם הנמוך יכול לעלות על סולם, אבל כל אחד יודע, תמיד זה היה ככה, שמי שגבוה בבית, נגיד יש לך בבית מישהו גבוה ומישהו נמוך, הנמוך אומר, תעשה מצווה, דחף את זה בתא העליון. מה, אתה לא יכול לקחת כיסא ולעל... זה אמנו, גם אני יודע לעלות על כיסא. אבל אתה הכי גבוה פה, כן.
השאלה שלי זה אם אתה משווה בשביל לעלות אותו בן אדם. אתה אומר לו, למה אתה לא כמוהו? תעלה, הנה, אתה יכול להיות כמוהו.
אתה לא מעלה אותו, אתה דורך עליו. אתה בא לבן אדם, זה כמו שאתה תגיד לנכה, למה אין לך רגליים כמו משה? אין לו רגליים. אתה אומר שזה לא נכה ואתה צודק. כשאתה אומר לו למה אתה לא כמו משה, אתה עושה אותו נכה.
לא, אתה אומר לבן שלך, אני רוצה שתתקדם כמו שמשה מתקדם כדי להעלות אותו למעלה.
זה מה שאתה רוצה. איך הילד שומע את זה? אבא שלי, אני אתן לך תרגום. כשאתה אומר לבן שלך, למה אתה לא מסדר את הכלים יפה כמו משה, הוא לא שומע את זה. מה הוא שומע? למה אתה דפוק? זה מה שהוא שמע. ככה זה. אחי בדוק ומנוסה, ככה הוא שמע. הוא יכול לחזור עליך, הוא יכול לחזור לך מילה ממילה. תגיד לי, יש איזה מישהו פעם אמר לי, שאם אני אומר לך שאתה, למה אתה כמו משה, הוא אומר לי שאתה שומע משהו אחר. מה שמעת ממני? אני רוצה לבדוק. מה שמעת? הוא יחזור בול על המילים. על המילים הוא יחזור בול. אבל המשמעות שהוא קיבל, אתה דפוק. אתה דפוק. עכשיו תחשוב, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, בסוף הילד ישתכנע. כלל ברזל, ילד מאזין מאוד למה שההורים שלו אומרים. מאוד, מאוד. אם הורה, תעשו פעם ניסיון, קחו ילד, תפטפו לו משהו מסוים, אתם תראו שהוא יגדל כך, יגדל עם נטייה כזאת. למה? שמע, אם באמת לא יהיו לו רגליים, יש רגליים, יש רגליים. וואלה, יש רגליים, איזה קטע. לא, אבל אתה תראה דברים שהם לא ברמה של שחור ולבן. רמה שאפשר לעבוד עליהם. אני אומר לך בדוק, אתה יודע, מקרה מעשי. אחד הילדים אצלנו הוא עצלן. מה זה עצלן? הכוונה slow motion, הכוונה אדיש, הכוונה לא רוצה אסכלו, איזו זה הכוונה, לא רוצה. תמיד הוא ימצא את הדרך שלו, איך שמסדרים את השולחן, קבוע איפה הוא? בשירותי. לא, אסור, בל תשקצו, מה אתה? אסור להתעכב, אבל זה תזמון מדויק, אתה מבין? עכשיו כשמפנים, אז כולם נגיד, אתה רואה, אתם הולכים באים, הוא בהליכה הראשונה, הוא עוד ב... אתה מבין? הוא בקטע של הבדיקה של השטח. לאט לאט ככה בבדיקות, בעניינים, דאללה, נו כבר קדימה, ואין, לאט לאט, זה ככה, זה החיים, טוב, אבל זה לא החיים. אז אמרנו, יש לה אפשרות להגיד, למה אתה עצלן?
לא, למה?
אז אני אומר, למה? אז אני מנסה ללכת בדרך שלך, רק בניסוח, יש קצת...
הניסוח אחר כאילו.
כן, ניסוח אחר, אבל הוא מהותי, הניסוח פה הוא מהותי. כי ברגע שאתה משווה אותו למישהו אחר, אם אתה משווה אותו למישהו אחר ואומר לו במילים אחרות, למה אתה לא כמוהו, אין תשובה לשאלה למה. אתם פעם שמתם לב לזה? למה לא רצה שיעור שלי? מה זה שיגיד לך? אז בדרך כלל, תשובה ללמה, מה היא? שקט. בדרך כלל היא שקט.
לא,
זה אתה אומר עכשיו כי אתה לא נמצא בסיטואציה הזאת. כשאתה תימצא בסיטואציה הזאת, לרוב אתה תשתוק. כי הרי אתה יודע שעוד לפני שהוא שאל את השאלה, מה התשובה? ואין טעם להגיד תשובה שהיא לא מוכרת שום דבר נוסף. אז אתה שותק. אלא אם כן הוא תפר לך את המוח. תגיד לי למה! כבר תגיד לי למה! אתה יודע מה לא בא לי. זאת אומרת, אתה יודע, הוא כבר שחט בשביל, אני רק תרד ממני. אבל האמת, אין תשובה לשאלה למה. למה? כי מי ששואל למה, למעשה יודע את התשובה. למה לא אחד השיעורים? שאלה יפה. לא, אני באמת לא יודעת. אבל למה לא אחד השיעורים? אז אני אגיד לך, המורה. אמא שלי חיפשה לי את המחברת. בול בגלל זה הוא לא הכי שיעורי בית. נכון, תלמיד? זה בדיוק ההסבר. הרי גם אם הוא יגיד לך את זה, התלמיד הרי אתה לא תאמין לו. אז, והתלמיד הרי לא מפגר, והתלמיד יודע שהוא יגיד לך את זה ואתה תצחק עליו, אז הוא לא תצחק עליו, אז הוא שותק. אבל אני אומר לך, למה לא אחדנו? תגיד לי למה לא אחדת? אז אם הוא לא חצוף, הוא אומר, וואלה אחי, לא יצא לי. וואלה, לא יצא לי. וואלה, שכחתי. וואלה, זה, תמיד, נותן לך איזה תשובות. אתה מבין לבד, כבר מחר אותם מזמן. ואם הוא, אתה יודע מה לא בא לי, לא בקטע שלי, וואלה לא רוצה לכם, תתפוצץ, לא רוצה, למה? כי הוא כבר הגיע לשלב, אני תרד ממני, אבל לא הובלת כלום במהלך של הלמה, שום תשובה אמיתית לא קיבלת מהשאלה למה. איך אומרים הדרשנים? למה? יאמרו בגויים. פסוק, למה יאמרו בגויים? את הלמה זה דרך של עם ישראל? לא, דרך של הגויים. למה? יאמרו הגויים. אנחנו, עם ישראל, לא שואלים למה. אתה לא יכול לשאול שאלה שאין לה תשובה, אתה תוקע את הילד. הרבה פעמים, תסגנן איתו את הבעיה, ואז תתקדמו קדימה. בשיחה פתוחה שיהיה לך עם הילד, תוכל לפתח איתו את הנושא שאמרת, אבל כשהוא צעיר, בחיים לא, כי הוא לא מבין את זה. הוא רק מבין שאתה יורד עליו. אתה יכול לרדת עליו ולהגיד לו, אתה מפגר, זה אפשרות אחת, אתה יכול גם להגיד לו שהוא מפגר בצורה עדינה יותר. אתה אומר לו, למה אתה לא כמו משה? אז למה אתה לא כמו משה? זה אתה מפגר, זהו. מפגר שכלית, מפגר ברגליים, מפגר בידיים, מפגר... כל מיני דברים. או יפה מאוד, אז זה השאלה, מה התשובה? חד משמעית, אתה זריז. אתה זריז. לילד עצלן, מה אומרים? אתה זריז.
אז אם תראו
לו,
אתה זריז,
זה יעשה
יותר מהר,
אתה יגיד לי, אני יותר מדי מהר. אני יותר מדי מהר, בואו, צריך להעיד. אלוהי, לא ציני. הוא אמרו אותי, זה, אל תרוץ כל כך מהר שלא טיפול. לא, זה ילד ישר כאן, אתה עוקץ אותי. לא מדבר איתך על זה. אני מדבר איתך ברמה אמיתית, עכשיו גם אל תהיה מפגר. אתה רואה בן אדם שוכב, וואי וואי, איך אתה עובד מהר? וואי, כאילו, צריך קצת... אם עד שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו פעם ב-200 שנה, הוא הזיז איזה מלחייה מהשולחן לכיוון של המטבח, כל הכבוד. ראית איך הוא עשה את זה זריז? עכשיו הוא כבר עשה את זה. אחרי שהוא עשה, אין לנו... הביטוי של האיטיות, של העצלות, איפה הוא מופיע? בסלואו מושן, נכון? אבל אחרי שהוא גמר, זה כבר נתון להערכות משתנות. כל אחד יכול להעריך את זה. נגיד שלחת אותו למכולת, שלחת אותו לפח זבל. שלחת אותו לפח זבל, ואתה אומר לו, וואי, אני מודד לך זמן. אני מודד לך זמן. הוא הולך, וואי, איך מהר, בוא ראית, דקה ו-50, פחות אפילו משתי דקות. פחות, לא משנה עכשיו כמה זמן זה לקח, ייקח רבע שעה. פחות מ-20 דקות, מה, הנה תראי. אתה צודק, אם אני אדבר איתו בגיל 17, אם אני אדבר איתו בגיל 17, אתה צודק, אי.
אבל אם הוא... בגיל
21 זה כבר לא עוזר השיטות האלה, אי. זה קצת מאוחר, אי. זה קצת מאוחר. אנחנו מדברים איתך גיל צעיר. למה? אתה בונה אותו. כי עצלות זו מידה נרכשת. נכון, אתה נולד עם יסוד כלשהו, אבל אתה יכול לשפר אותו. איך תשפר את הבן אדם? תעודד אותו. וואי, כל הכבוד, וואי, כל הכבוד. עכשיו הוא רוצה לרוץ עוד יותר מהר, למה? לקבל עוד שבחים. אבל נחזור לאיפה שהיינו. מה אתה אומר? יעקב אבינו, שינה בין הבנים. תעזב אותך מיעקב אבינו, אחי, תסתכל על הפרצוף שלך. אתה לא משווה? תסתכל על האחים, תראה איך האחים שונאים את יוסף. ומה איתך? ישב אצלי מישהו בסלון, דרך אגב הוא עמד, כי היה עצבני. עמד אצלי מישהו בסלון, אמר לי, אני אם היה לי רובה, הייתי יורה לאחי בראש. ואם הוא ימות, אני לא אשב עליו שבעה. ככה אמר לי. אם ימות, לא אשב עליו שבעה. זה גם אפשר, לא עזבנו על זה, לא עזבנו על זה, אבל בכל אופן, יפה, בכל אופן רבותיי, מה למדו מזה? שאנשים הרבה פעמים אוהבים לזכור.
אבל זה תשובה שכאילו, אתה יודע, כאילו מגיעים
לאיזה פלוטר שיעקב, כאילו, אתה משהו לא צריך לזכור, אתה לא צריך. לא, חס ושלום, חז"ל אמרו את מה שאמרו על יעקב, רק תיזהר, כי אצל יעקב זה היה אבקה של בעיה מהסוג הזה, אצלך זה פיל, אתה מבין? זה מה שאנחנו אומרים, תסתכל על עצמך, לא שאנחנו מורידים מיעקב, יעקב אבינו לא, מה, חז"ל אומרים לך, יעקב אבינו עשה כאן כאילו טעות, אבל יעקב אבינו עשה את זה לשם שמיים, יעקב אבינו עשה את זה עוד רגע נראה, הכל בקדושה ובטהרה, רק יצא מזה איזה משהו שאצלנו, אם תתרגם אותו לא נכון, יצא לנו בעיה, כמו שעידן אמר במדרגות השבוע, איך אפשר להסביר את כל המהלך הזה, איך אפשר להבין משמעות של משפחה כזאת מפורקת, אבא שמחצין ילד אחד, וילדים ששונאים אחד את השני השם ירחם, מה קרה? איך אתם מגיעים לזה? קודם כל צריך לדעת, להזכירכם, יוסף יתום. יוסף יתום. כתוב בהלכה שמותר לרב להכות תלמידים. כתוב, בוא שי. קיצור, כתוב שמותר לרב להכות תלמידים. אבל, אם יש לו ילד יתום, ייזהר איתו. למה? מותר לרב להכות גם יתום. כתוב בהלכה גם יתום. אבל תיזהר, אחי. אחי, תיזהר, למה? בורא עולם אומר לך, אדם שאין לו אבא או אמא, כל שכן אם אין לו אבא ולא אמא, זה האדם הזה, הוא אדם מאוד עצוב, אדם מאוד חלש. אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תשמור עליו, אתה תגן עליו. יוסף הצדיק היה יתום, יתום מאמא. אמא לא נפטרה כשהוא ילד קטן. אז מה אתה רוצה? יעקב אבינו נותן לו צ'ופרים, לא בשביל להגיד שהוא יותר שווה מהאחים, בשביל להחזיר אותו למעמד של האחים. אם פרשו שהוא מייקר אותו, עוד רגע נראה מה. אבל הוא עצמו, לא, גם יוסף הצדיק. כולם אומרים שהאחים התעצבנו על יוסף, למה? כי יוסף בא לספר להם את החלומות, שיגעון גדלות, אני אמלוך עליכם, והם שואלים אותו, מה לא תמלוך עלינו? אם השואל תמשול, בתקן אתה נורמל, אני אתה. מה אתה כל הזמן חושב? האחים מה חשבו? האחים חשבו שיוסף חולם חלומות מהרהורי ליבו, כמו שהגמרא כותבת על איזה מלך אחד שבא, המלך הזה בא לאחד מחכמי ישראל, אמר לו, תגיד לי, זה נכון מה שאתם אומרים שחכם עדיף מנביא? כן. אמר לו, תגיד, אם חכם עדיף מנביא, אז תגיד לי מה אני אחלום הלילה. זה, אף חכם לא יכול לדעת, זה רק נביא. אני רוצה לראות אם חכם עדיף מנביא. אמר לו, אין בעיה, אני עכשיו אומר לך. אומר לו הרב, אתה בחלום שלך תלחם מלחמה עם האומה הזאת שאתה תמיד נלחם איתה, ובהתחלה אתה תנצח, אחרי זה הם ישבו אותך בשבי, ייקחו אותך, יקשרו אותך בשלשלאות מיוחדות, יקחו אותך לטחון, יקחו אותך לריחיים של זהב, ואתה תטחן שם, קיצור, תיארו לו תיאורים כאלה מזוויעים, תיאר לו הרב, אמר לו זה, הנה אני אמרתי לך מה אתה תחלום הלילה להתראות. אומרת הגמרא, כל היום הזה המלך על מה חשב? על החלום. וואלה, איזה חלום מפעיל, בואו נדרי הבנה, ישבו אותי וענייני ותאר. בגלל שהוא חשב כל היום על מה שיהיה לו, בלילה על מה חלם? על זה. המלך לא ידע שאין אדם חולם אלא מרובי ליבו. המלך הזה לא ידע. הרב השתמש בחוכמה הזאת של הרב, והפך להיות נביא. הנה, הוא הרוויח להיות נביא. האחים אמרו ליוסף, אתה כזה. אתה חולם להיות מלך, כי ביום אתה חולם להיות מלך. ויוסף הצדיק היה תמים. יוסף הצדיק לא חשב על זה בכלל. למה יוסף לא חשב על זה? מה ראיה? תנו לי ראיה שיוסף לא חושב על זה.
אבל הוא מספר לאבא שלו.
לא מספר לאבא שלו. אחרי זה הוא מספר. בהתחלה למי הוא הולך? לאחים. תגיד, אתה משוגע? אם אתה חולם חלום, בחלום שלך האמיתי, חלמת שאחיך מנשק לך את הרגליים. אתה תקום לספר לו את זה? אלא אם כן הוא שתה איזה כוסית ערק, והוא כבר לא שם לב לפרטים. אתה אומר לו את זה בתור צחוקים. אבל אם זה ברצינות, אתה נורמלי? לא. יוסף הצדיק מבין, והוא יודע, אני לא חשבתי על זה לפני כן, אין לי שיגעון גדלות, אני לא רוצה להשתלט עליכם, חלמתי חלום! וכתוב בהלכה שנייה, כתוב בהלכה שאת החלום למי יספר? לאוהביו. יוסף אפילו לא מרגיש שום שנאה, שום מתח ביניהם. הוא הפוך מפנייתו, הוא בא לאוהבים שלו הכי גדולים. ספר לכם חלום. והאחים נבעתים, כן, מה אומר?
שהם אמרו לו, אמרו לו, אתם לא חייבים, המשות
למשול
בנו, הם
פטרו
לו
בעצם
את החלום, הם
אמרו להם
את המכה.
האחים לא שמו לב, שהם יקשו עליו קושייה ואומרים לו, בוא נה, תגיד, אתה נורמלי, מה, אתה חושב למלוך עלינו? והגמרא אומרת שחלום הולך על פי הפתרון. הגמרא מביאה מעשה ברבי יוחנן, שידוע היה בתור פותר חלומות, ויום אחד הוא לא הגיע. אולי אני משנה את השם של הרב, לא זוכר. הוא באותו יום לא היה בישיבה. והגיעה איזו אישה אחת וחלמה חלום. שאלה איפה הרב? אמרו לה, הרב לא פה, אבל אנחנו פה. אתה רוצה לשאול איזו שאלה? שאלי. אמר להם, חלמתי חלום כזה וכזה. אמרו לה, כן, זה הפירוש של החלום הזה, זה שהבעל שלה ימות. זה הפירוש של החלום. והיא הלכה. הגיע הרב, אומר, מה היה פה כשלא הייתי? אמרו לה, אל תשאל פה הרב, היה את איזה אישה, ואתה יודע, שאלה פשוטה, חלומות וזה. מה היה? חלום כזה וכזה. ומה תרצתם לה? מה אמרתם לה? אמרנו לה שבעלה ימות. אומר הרב, הרגתם את בעלה. איך אתה יודע? איך אתה יודע? כי הגמרא אומרת שהכל הולך אחר הפתרון. האחים אמרו ליוסף, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, והם לא שמים לב שבאותו זמן שהם אומרים לו את זה, הם גם פותרים לו את החלום. ובאמת הם פתרו את החלום, ובאמת ככה היה. אבל השנאה של האחים היא כל כך גבוהה, שאי אפשר להסביר אותה בגלל שאח חולם עליך חלום. אני מאמין שכל היושבים פה, אם יבוא אליך אח שלך הקטן, ויגיד לך, חלמתי עליך שאתה משתחווה לי, מה תגיד לו? שר, הייתי יותר את המדרגות אליך, חפש לך מה לעשות. כאילו מה? אני לא יודע אם אני חעת עליו, אני לא יודע. כאילו מה, ילד, ילד קטנצ'יק. מה זה? אתה מבין? אז זה עכשיו, אחרי הסיפור הזה אתה תיזהר. מה שבטוח אל תגיד לו, מה, אתה חושב להיות מלך? זה אל תגיד לו. הוא יהיה מלך עליך, אתה בסוף תנקל לו את הנעליים, היי. אתה תהיה אח של המלך. טוב, רבותיי. יפה, אז עכשיו נגיד את זה בדיוק. האחים רבותיי לא שונאים את יוסף כי יוסף חולם חלום. האחים לחוצים. ממה לחוצים? בגלל הבירור הזה. בגלל שעד עכשיו אברהם אבינו עליו השלום היו לו מלא ילדים, ילד אחד מכולם נבחר. ילד אחד יצחק נבחר, כל השאר מים גויים גמורים. גויים גמורים. כל הדורות הקודמים אתה רואה בירור, בירור אחרי בירור. תרח היו לו שלושה ילדים, נבחר אברהם. אברהם מלא ילדים, נבחר רק יצחק. יצחק יש לו את יעקב ועשיו, נבחר יעקב, עשיו נזרק. האחים רואים שאבא שלהם מקדם את יוסף, מרים את יוסף, נותן לו קטונת פסים. מה זה קטונת פסים? קטונת פסים זה לא שחוק. קטונת פסים זה בגדי מלכות. ידוע ומפורסם מהמעשה של אמנון ותמר. אמנון ותמר, שם כתוב שהוא היה, רצה לשכב עם תמר, ואז... הוא עשה, זה היה קרוב לחנוכה, אז הוא ביקש שיעשו לו לביבות וגניות, סתם. אבל הוא ביקש שיעשו לו, שהיא תעשה, ואז הוא תפס אותה בחדר וחטא איתה. אחרי שהוא חטא איתה, כתוב שהיא קראה את הקטונת שלה. איזה קטונת? קטונת הפסים, כי כן ילבשו בני המלאכים. ככה הפסוק אומר. קטונת פסים זה בגדי מלכות. האחים אומרים, בונה, אבא עושה אותו מלך. אבא עושה אותו מלך, אבא בוחר בו, אבא מייעד אותו להיות האבא הרביעי. אנחנו יודעים שלושה אבות, אנחנו רגועים. האחים לא רגועים בכלל, כי הם אומרים, כמו שהיה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, ואנחנו מה? אנחנו עשבים, אנחנו ישמעאלים, בוא נמסוק אותנו. עכשיו, אם יעקב היה עושה את זה לבד, נניח, זה נביא, זה השם אומר לו. אבל יש פה איזה תכיחן אחד, שהתכיחן הזה מוסיף אש למדורה. הוא כל הזמן הולך לאבא ואומר לו, אבא, האחים אכלו עבר מן החי. האחים אכלו עבר מן החי. האחי, הוא לא שיקר. הם אכלו עבר מן החי. רק איזה עבר מן החי? ממה שהם יצרו בספר יצירה. יצרו בהמות בספר יצירה. טוב, השם יעזור לנו, אני לא יודע מה. לא יודע מה ראיתם, מה לא ראיתם. יוסף הצדיק עושה את זה לשם שמיים, למה? כי הוא רוצה לתקן את האחים. הוא לקודקוד נזיר אחיו. יוסף קולט שאבא מעמיד אותו כשוטר של האחים, כדי לקדש את האחים, אז הוא תופס אותם. חבר'ה, אתה יחד על התפילה היום. אני הולך לאבא, ספר לו. אבא, הוא יחד על התפילה היום. ועכשיו ההוא שסיפרו עליו, שונא אותו. מה אתה עושה? אתה לא יודע הרי מה המשמעות של המשפט הזה. ברגע שאתה תגיד לאבא שאני לא באתי להתפלל, יום, יומיים, שלוש, מה הוא יעשה? יזרוק אותי. יזרוק אותי מהקדושה. יהפוך אותי להיות גוי. אז הפך להיות עכשיו דין ליוסף של מה? של רודף. ולכן יכלו להרוג את יוסף. שים לב, כשהאחים חזרו בתשובה, אני מספר לך סיפור, תגיד לי אם הוא נראה לך הגיוני. בן אדם ירה בבן אדם אחר והרג אותו. עכשיו הוא פוגש את האלמנה. פוגש את האלמנה, אחרי שעבר כמה זמן, הבן אדם הזה בעצמו היורה קיבל מכות. האלמנה אומרת לו, אתה רואה, מגיע לך. מגיע לך על מה שעשית, השם שלח לך את המכות האלה. אומר לה, את צודקת, נכון? בגלל שאני יריתי בו, באמת החולצה התלכלכה. ואני באמת מצטער. באמת מצטער שהחולצה נקרעה והחולצה נהרסה. תגיד לי, הבן אדם הזה זה שפוי? יש דבר כזה בעולם? כשבן אדם הרג מישהו, אז אתה מחושב לי על החולצה? אין דבר כזה, נכון? תראה את האחים. האחים רצו להרוג את יוסף. האחים מכרו את יוסף. יוסף, על דרך הטבע, היו אמור במקרה הטוב להגיע לבית בושת במצרים. במקרה הטוב היה אמור להגיע לשם. אין שום סיכוי אחר. במקרה הרע יותר היו הורגים אותו. אין לו לאיפה ללכת. יפה תואר, חז"ל אומרים שפוטיפר ביקש לבוא עליו. רצה לחתור, הקדוש ברוך הוא סרס אותו. אתה לא יודע איזה רמה של טירוף הייתה במצרים של טומאה. יופי. יוסף הצדיק הזה, האחים רצו לעשות את כל הצרות האלה. כשהאחים קבלים מכות, מה הם אומרים? וואי וואי, לא היינו בסדר. אח שלנו בחר ואנחנו לא התעוררנו. זה לא בסדר. מה לא בסדר? מכרתם את אחיכם. שמעון ולוי אומרים, לכו ונהרגהו. הם תכננו להרוג אותו עם סכין. לא תכננו לזרוק אותו לאחד הבורות. ראובן היה אחד שעבד עליהם. אמר להם, בוא אני זרוק אותו לבור ואז אני אוציא אותו. אבל האחי תכננו לשחוט אותו. אשכרה לשחוט אותו. האחי, על הדודאים רגע, על הדודאים. הדודאים היה אתמול. שמה? לא, ברכה הוא קיבל על זה. זה התורה מעידה עליו שהוא עשה את זה לשם שמיים, יש לו ברכה, ודאי. אבל את הברכה אחרת... אתה לקחת על זה, זה פרשה הבאה, זה נחת. זה מקס. זה האיזון שהוא... הוא נשאר בחור. הוא נשאר בחור מפינות מסוימות. מזכירים אותו בחושן, למשל, הוא ראשון. ראובן נשאר בחור בחושן. ראובן נשאר בחור בחלוקת הארץ. בחלוקות הארץ הוא רשום ראשון. אז אתה... יש... השבח הזה נותן יקר רוחני לאותו שבט. יש מעלה בלהיות בכור, זה לא אני ראשון. זה כמו שעכשיו אני אקריא שמות. מה אכפת אם אני מקריא מאלף לתף, מתף לאלף? כי זה מורה שמקריא. כשבורא עולם מקריא, זה נותן לך כוח להיות מספר אחד, זה אומר שדרכך השפע עובר. אז אני מסביר לך, בלהיות ראשון בחושן, זה אומר שהשפע דרך החושן עובר דרכך. אתה צינור, אתה צינור. קח צינור, קנה אותו. הצינור יבש או רטוב? יבש. תחבר אותו לברז ותוציא דרכו מים. כל המים יצאו, חוץ ממה שנשאר קצת בפנים. זה, קצת צינור. מספיק שאתה תהיה צינור. דרך אגב, כל גבר הוא צינור בבית. השפע בבית עובר דרך הצינור של הגבר. דרך הגבר הוא הצינור להעביר את השפע. אז גם אם השפע עובר, תמיד יישאר בצינור משהו. כדאי לך להיות תמיד צינור. אז זה טוב, זה מעלה. אנחנו לא יודעים לאמוד את זה בכסף, כל דבר. הוא קיבל מלוכה ל-50 שנה. אנחנו לא יודעים לאמוד את זה בזה. אבל כוח רוחני קיבל ראובן מהדבר הזה. התורה מעידה עליו. התורה מעידה עליו שעשה את זה להציל את אחיו. בכלל, אם תבדקו טוב, תמיד ראובן ויהודה, תמיד מסכן, זה רוצה לעשות וזה מצליח לעשות. זה בסה. תמיד? יש לך תמיד את הרצון ויש לך תמיד את ההצלחה. ראובן כל הזמן רוצה, הוא רוצה להציל את יוסף, הוא רוצה להציל את בנימין, אבל נתקע בדרך. ויהודה הוא המלך, פה רואים מי מלך. מלך מבצע דברים. מלך לא אומר. אומרת הגמרא, מלך אמר לעקור טורה, עקר טורה. מלך שאומר לעקור הר, עוקר הר. כמו ניקולאי. ניקולאי הצאר של רוסיה, עשה מעשה שאין לו שום היגיון. שום היגיון. הלך וחתך את רוסיה מצד לצד לאורך. לאורך, מצד. זה הטרנס-סיבירית. עשה רצועת פסילת ברזל, עשרות של אלפים של, של, של אנשים מתו ביצירה של המסילה הזאת, ובסוף אמר אחד מגדולי ישראל, אתה יודע בשביל מה היא הייתה? פעם אחת היא עברה מצד לצד. מתי? כשהצילה את ישיבת מיר. כשישיבת מיר ברחה, היא ברחה דרך המסילה הזאת, ואחרי זה חסמו את המסילה, ומאז היא לא עבדה. זהו. בשביל זה יצרו את המסילה, להציל את הקהילה. אז הוא המפגר הזה, הוא היה בטוח שעכשיו הוא מלך העולם, הוא רוצה לחתוך את זה, שיש על כוח. עשית משהו, אתה הועדת לעם ישראל. נחזור לעניין שלנו. יוסף הצדיק, כן.
ראינו כאילו יעקב ראה ששנייה שהוא בעצם, הוא הפסיד כאילו, הוא ראה חוד שנייה
חדך אותו. פה הוא בעצם על יוסף מלא שנים, טוב, אני מבין שהוא מת, יהיה בבר על השנה, שנתיים.
לא יודע כמה
זה קולש, שואל שאלה באמת יפה עידן. עידן הרי יודע, יעקב אבינו מסתום יודע את כתבי רבנו נחמן מברסלב, נכון? הוא יודע שאין דבר יותר חמור מעצבות ואין הכל טוב יפה. אבל זה טוב, אתה יודע מתי? כשאתה מבין שההפסד הוא הפסד רגעי. כשההפסד הוא הפסד רגעי, אדם שמאמין בתחיית המתים, אז אפילו על מוות הוא משתקם. יוסף, אם היה מת כרגיל, בסדר, בסדר. מה לעשות? גזרה על המת שהשתקע מן הלב, אין מה לעשות. יעקב אבינו מבין הבנה אחרת לגמרי. בורא עולם דחה אותו מהקדושה למעשה. כל עוד יוסף לא חוזר, כל עוד יוסף לא חוזר, אין ליעקב מנוחה. למה? כיוון שיעקב יודע שבורא עולם נשבע לו שיוולדו לו 12 שבטים. ו12 השבטים האלה יקוננו את הקשר הנצחי בין עם ישראל, שזה הבנים של יעקב, לבין בורא עולם. ברגע שיעקב אבינו מאבד את יוסף, הוא מאבד את הקשר עם בורא עולם. זה הדבר הכי עשוב אצל התדיקים.
למה? זה אגיד...
לא מדוגל.
הכל לטובה,
אבל כשמור יסבב. אז זהו, אז אתה... אני אתן לך דוגמה אחרת, לא מיעקב, ותבין למה אני מתכוון. ריש לקיש, הסיפור המפורסם. ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש ורבי יוחנן, רבי יוחנן מחזיר בתשובה, אני מקצר את ריש לקיש, מחזיר אותו בתשובה והופך להיות הרב שלו. עכשיו, ריש לקיש לומד תורה מרבי יוחנן, אבל הוא כל כך מחכים עד שהוא הופך להיות תלמיד חבר. הוא כמעט יודע תורה כמו רבי יוחנן, הם הופכים להיות חברים. רק המושג ההלכתי של חבר כזה שפעם הייתי הרב שלו, עדיין זה תלמיד חבר, זאת אומרת הוא עדיין צריך לייקר את הרב שלו, שמבחינת ידע הוא שווה לו. אבל חייב לכבד אותו כי זה הרב שלו. אני לא הגעתי למה שהגעתי לולא אתה, רק אני כל כך השקעתי שאני הייתי שווה אליך, ואפילו עברתי אותך דרך אגב. אז מה? עברתי אותך ואתה הרב שלי. טוב, מצוין. זה המצב של ריש לקיש ורבי יוחנן. לומדים תורה, לומדים תורה, יום אחד מגיעים לזה סוגיה ששייכת לענייני סכינאות, אומרת הגמרא, מתווכחים ביניהם בהלכה, מתווכחים, לא, והתחיל להיות להב של ויכוח, להב של סכין, להב של ויכוח. חיכיתו, התלהטו הרוחות, עד שרבי יוחנן אמר לו, טוב, טוב, אתה יודע מה היה להלכה כמוך, מרוב עד נחדאי כבר, כאילו, אני בעמדה שלי, אתה בעמדה שלך, אתה בסכינים מבין יותר, אתה היית ראש השודדים. אתה היית ראש השודדים, ועכשיו, וזה דבר שפגע מאוד בריש לקיש. למה? כי מה, אני חזרתי בתשובה, אני חשבתי שאני כבר שכחתי שהייתי פעם ראש השודדים. די, נמחק. אתה עכשיו מחזיר לי את הגלגל אחורה, אתה אומר לי, היית ראש השודדים? אמר לו ריש לקיש משפט קשה מאוד. אמר לו, אז מה הועילה כל החזרה בתשובה שלי? פעם הייתי נקרא ראש השודדים, וגם היום אני נקרא ראש השודדים. אז בשביל מה חזרתי בתשובה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן נהיה עצוב. באותו רגע שהוא שמע את המשפט הזה, נהיה עצוב. למה? מה עשיתי לך כשחזרת בתשובה? הבאתי אותך לחיי העולם הבא, אחי. איך היית גומר את החיים שלך באיזה אחד מהבורות, באחד מהפעולות שלך היית מת. היית מגיע לעולם הבא, לגהנה גהנה מה היית מגיע. אני החזרתי אותך בתשובה, תראה מה עשיתי ממך. תראה איזה פרח, הבאתי אותך להיות אחד מגדולי האמוראים. לנצח נצחים יישאר שמו של ריש לקיש כאחד מגדולי האמוראים. כל התורה שלנו בגמרא זה ריש לקיש. אז אתה שואל אותי מה הועילה חזרה בתשובה? אבל הוא לא ענה לו. רק נהיה עצוב. אומרת הגמרא, בגלל שרבי יוחנן נהיה עצוב, השם הרג את ריש לקיש. הרג את ריש לקיש. ההקפדה של רבי יוחנן, הוא לא קילל אותו, לא כלום. הרג את ריש לקיש, עד כדי כך שאחרי זה הבן של ריש לקיש, שהיה למעשה בן של ריש לקיש ובן של אמא שלו, שאמא הייתה אחותו של רבי יוחנן. אז פעם אחת הוא אמר איזה סברה יפה, ורבי יוחנן שמע אותו, אמר, מי זה הילד הזה? תרימו לי את הגבות, היה לו גבות כבדות, מרוב שהוא היה זקן מופלג, כבר לא ראו, הוא לא ראה, רואה, אז תרימו לי את הגבות, אני רוצה לראות מי הילד. אמר לו, אמא שלו, בוא נברח מהר, לפני שיעשה לך כמו שעשה לאבא שלך. בוא, עוד עלול להרוג אותך. יקפיד עליך, יגיד לך איזה משהו, אתה דיברת יותר מדי, בוא ניקח אותך, לא רוצה. לקחה אותו, לקחה אותו משם. רבי יוחנן הזה, רבי יוחנן הזה, איך היה סוף החיים שלו? הגמרא מספרת שהוא הולך ברחוב, והיה צועק, איכן אתה בר לקישה, איכן אתה בר לקישה. אין לי תורה בלי ריש לקיש, כי הוא לא ידע שהוא מת. הוא לא ידע שהוא מת. הודיעו לו, הרב, הקדוש ברוך הוא לקח אותו. הוא הצטער על זה מאוד. אז אמרו לו, טוב, נביא לך רב אחר. הביאו לו את הרב הכי גדול בארץ ישראל, גדול התלמידים שלו, רבי אלעזר בן פדת, שאחרי שנפטר רבי יוחנן, הוא הפך להיות גדול ישראל. גדול ישראל, רבי אלעזר בן פדת. ראש הישיבה הכי גדולה בארץ ישראל. אז הוא, אמרו לו, יאללה, הבאנו לך חברותא, תלמיד חכם עצום, בוא, שב תלמד איתו. היה לומד איתו, רבי יוחנן התייאש ממנו מהר. למה? כל מה שרבי יוחנן היה אומר, הוא לא הרב, מה שאתה אומר זה נכון, למה זה כמו הגמרא שמה? מה שאתה אומר נכון, זה כמו זה כמו שאמר רבי יוחנן שם. קיצור, מה זה גם אתה רוצה, טוב, אני לא יודע מה שאני אמרתי, אני יודע מה אני אמרתי מבוסס. איפה ריש לקיש? על כל מה שאני הייתי אומר, היה מפצץ אותי, היה שואל אותי שאלות, היה מתחדד את ההלכה, כלום איתך, הרב, יסמן, יסמן, מה אני לא צריך אותך? אני לא צריך אחד שיגיד לי שאני צודק. אני רוצה אחד שיתכתש איתי, זה ככה לומדים תורה. קיצור, עזב אותו. היה יוצא ברחוב וצועק, איכן אתה בר לקישה, איכן אתה בר לקישה. עומד הגמרא עד שמרוב הצער שלו, השתגע. השתגע רבי יוחנן, איבד את שכלו, ממש. אומרת הגמרא, ביקשו עליו רחמים שימות. חכמים ביקשו על רבי יוחנן רחמים שימות. שואלים כל המפרשים, מה ביקשו עליו רחמים? הרי כשרבי אלעזר בן איך קוראים לו? לא. רבי אלעזר בן ערך, כששכח את כל התורה שלו, גם הוא השתתה, אומרת הגמרא. מה עשו? כתוב, התפללו עליו וחזר לדעתו. אז למה לא התפללו על רבי יוחנן שיחזור לדעתו? מסבירים, כי אם היה חוזר לדעתו, היה מיד צועק, איכן אתה בר לקישה, איכן אתה בר לקישה, חוזר להשתגע. אין פתרון, אין פתרון חוץ ממוות, לך תמות. אין אפשרות, אין אפשרות, על פי המבנה של העולמות העליונים, אין אפשרות להביא עוד ילד. או זה או כלום. אז אני איבדתי את כל הקשר. רגע, רגע, ורבי יוחנן הזה מה תגיד? טוב, איבד אח יקר, איבד אח יקר. לא נכון. כי רבי יוחנן היו לו 10 בנים, אומרת הגמרא. אותו רבי יוחנן היו לו 10 בנים, איבד את כולם. אומרת הגמרא, 10 בנים זה משפחה ברוכת ילדים. אחד, אחד מתו לו הבנים, כולם. והאחרון, אומרת הגמרא, או נפל לתוך דוד של מים רותחים, או שהדוד מים רותחים נפל עליו, התעדה כולו, התעכל כולו חוץ מעצם קטנה שנשארה לו. אומרת הגמרא, וזה רבי יוחנן היה הולך לאנשים לנחם בהם אבלים. היו אנשים צועקים, מה השם, מה לקחת לי את היקיר שלי, מה זה? אבל אחי, דן גרמה דעשי ראה ביר. זה העצם הזה של הבן הקטן שלו. אחי, 10 ילדים מתו לו, ועדיין אני מאמין באשם. למה? יש ניסיונות בחיים. אל תפחד, יש ניסיונות בחיים. אז מה? יש ניסיונות בחיים, אז מה? וככה הרב היה מעודד אותם. אז אני לא מבין, מתו לו 10 בנים, לא התרגש. מת ריש לקיש, התרגש? כי זה לא שאלה של התרגשות, חבר'ה. זה שאלה של אמת. רבי יוחנן אומר, שמע, זה ניסיון. ניסיון, ברגע שהילדים הלכו, זה ניסיון. אבל ברגע שהלך ריש לקיש, אין לי חיים! אין לי חיים, אני לא מסוגל לחיות בלי זה. כשהוא קלט שהתורה שלו זה החיים שלו, אין לו חיים. רבי יעקב אבינו עליו השלום, החיבור שלו לאלוקים זה דרך הבנים שלו. אם אין לי, אומר הקדוש ברוך הוא, מיתתך שלמה. אם אין מיתתך שלמה, אז אתה לא יעקב אבינו.
אברהם ויצחק?
מה אברהם ויצחק?
הלך לשחות הבן שלו, זה יהיה חזרה, יהיה פה עניינים.
זה קושי, זה קושי. קושי רגשי לשחות בן, אפשר להתגבר עליו. אם יעקב אבינו היה מצווה, אותו יעקב אם היה מצווה לשחוט, על ידי בורא עולם, לשחוט את יוסף, היה שוחט אותו. היה שוחט אותו. למה? כי השם אמר. פה לא השם אמר. אתם הלכתם, לקחתם לי את הבן שלי. מי ייתן לי תמורתו? אין לי. תרוג תורת יוסף. הוא השתגע באותו רגע, איבד את היכולת לנצח דברים כמו שאתה, למה? כי הוא איבד את הכל. באותו רגע הוא איבד את הכל. באותה שנייה, כל הקשר שלו לאלוקים השתנה. אז הוא לא הצליח להפנים את היכולת לצאת מזה על איתו אותה התרגשות אבל השם מנסה אותי. לא, לא הצליח. לא הצליח יעקב אבינו, כי הקושי לאבד ילד כזה יקר, לא בגלל שהוא ילד. לא בגלל שהוא ילד יקר, גם ראובן יקר. תבין? אבל יוסף, לא בגלל היוסף שבו, יש גם את הממד של יוסף. אבל לא הממד של יוסף שבר את יעקב, הממד המפורסם הזה שהוא איבד עכשיו את הבן שלו, את השלמות של השבטים שלו. עוד הרבה שנייה הוא הצביע על פניכם, כן. בעניין
שלו, הוא יוחנן,
יפה, כל מי שאומר את המשפט הזה לא יודע איך התנאים היו מחיים מתים. התנאים לא היו הולכים ברחוב. שאל שאלה יותר פשוטה. אבא של רבי יוחנן נפטר? רבי לעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. נפטר רשב"י? שילך לבית הקברות, תגיד לו אבא קור. זה לא עובד ככה, זה לא מסחרה. הם היו משתמשים בכוח הזה כשהם ראו שיש בו איזשהו עניין גדול מאוד לעם ישראל לעשות. זה לא בא לי להחיות אותו. מה זה? עניין גדול, אבל הוא אישי. וגדולי ישראל האלה ידעו להבחין את ההבחנה הנקודתית הזאת. אם זה אישי, אני לא נוגע. אישי, אני לא רוצה ליהנות מזה. אומרת הגמרא, אליהו הנביא עליו השלום, החיה את האישה? החיה את הילד? למה לא החיה את אבא שלו? אומרת הגמרא, מכאן אתה למד על גדולת זה שמפרנס אותך, אכסנאי. אדם שנותן לך, לא מבין, ואמא שלך לא יותר טובה מזה? אתה צודק, אבל אמא שלי זה אמא שלי, לכן לא רוצה להעיר אותה. הבנת? הצדיקים האלה, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח אדיר, הם לא השתמשו בו סתם. זה רק במקרים קשים מאוד, ושאני יודע שאין לי נגיעה אישית. אין לי נגיעה אישית להראות שאת הכוח שלי, להראות זה, כלום. השם, מה שהוא רוצה יעשה, ולכן אף אחד לא חופשי יחיה פה מתים, כן צדיק.
מה שרציתי להגיד לגבי למה יעקב היה עצוב, רק שהוא אומר במקום, שהוא היה עצוב למה קוראים, שבן אדם, לא עצוב, רק אם המת...
מת. אבל אם הוא לא מת... כן, אבל תראה, זה משפט מאוד מסובך. למה? כי אם הוא לא מת, אז הוא חי. אם הוא חי, אז למה אתה עצוב? אז הוא חי. לא, זה משהו שהנשמה לא יודעת אותו. כל עוד שלא רואים, זה כמו החיילים, צערנו הרב. כל עוד שהחייל היה נעדר, רוב הסיכויים שהם היו מתים, כי הם הלכו וצילמו אותם שפצועים מאוד, רוב הסיכויים שהם היו מתים, אבל כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, עד שהגיע אהרון, הגיע אהרון, יודעים, הילד מת, זהו. הנחמה מצילה. כי אתה לא יודע, יעקב אבינו לא ידע מה קורה. עכשיו בואו תראו שני רעיונות קצרים יפים מאוד, ננסה לסכם בהם את השיעור. יעקב אבינו עליו שלום, מה אומר? תרוף תורף יוסף. למה הוא אומר פעמיים תרוף תורף יוסף? יוסף תורף, תורף, מה? היה רעה, חלטו. מסבירים, יש שני יוסף, יש שני תרוף. יעקב אבינו מפחד שהרגו אותו. יעקב אבינו חושד באחים. חושד באחים שהם עשו לו את המעשה הזה. חושד, אין לו ודאות לגבי העניין, חושד ואומר, תרוף, כמנה, תרוף יוסף, שהשם ירחם, לך תדע, אולי הרגו לי את יוסף. אחרי זה הוא מוסיף עוד, תורף, למה תורף? כי גם אם יוסף בחיים, איזה חיים הם? אני לא יודע מה הם עשו לו, אולי שלחו אותו לאיזה מקום, ארץ גזרה. מה שווה לי יוסף חי והוא רשע? אם חס ושלום הוא יתגלגל לידיים לא נכונות, אז אין לו המשך, הוא לא מחובר אליי. אם הוא לא מחובר אליי, אז אותו דבר. אז תורף יוסף. בחינת יוסף הצדיק נמחקה לי. אז מה זה שווה? יוסף יודע את זה. ולכן המשפט הראשון שיוסף אומר לאבא שלו, אבא, תדע לך שאני שולט בכל מצרים. למה הוא אומר את זה? בגלל הכבוד, אבא, תראה, יש לי דרגות. מה אין את הסבתא של יעקב הדרגות של יוסף? מה, זה לא? ודאי שלא. מה מעניין? אבא, לא הצליחו להשתלט עליי. אבא, בוא תראה איזה צחוק, אם אני עשיתי ברית פה לכל מצרים. מי הייתי המורה של כל מצרים? אתה מבין אבא? אני השתלטתי עליהם. אבא, אני שמעתי על הברית שלי. אבא, שמעתי על הקדושה שלי. עכשיו, ותחי רוח יעקב אביהם. ממה? איזה בשורה טובה. יוסף חי צדיק. אם יוסף היה חי ורשע, יעקב לא היה שמח. לכן תרוף תורף יוסף. אבל תראו איזה יופי, סוף הפרשה. מישהו היה טוען טענה, לא מכירים מסוף הפרשה. אמרתי היום, רציתי להתחיל, זה רשום לי ראשון, אבל... בסדר, נסיים לפחות. נסיים בסוף הפרשה. סוף הפרשה, מה יש לנו? חלומות. מי חולם חלומות? שר האופים ושר המשקים, נכון? כולם מכירים את החלומות. אחד מהם חלם חלום שהוא סוחט ענבים, מגיש את זה לפרעה. בא השני, חולם חלום שהוא עומד וציפורים אוכלים לו מעל הראש את התבואה. כולם שואלים איך יוסף ידע לפרש את החלומות של כל אחד. תשובה הכי פשוטה, השם אמר לו, אין שאלות. השם גילה לו ונגמר הוויכוח. אבל יש מפרשים שמסבירים שהשם לא גילה לו. החוכמה שהשם שתל בתוכו גרמה לו לפרש את החלומות כמו שהם. למה? כי הוא אומר, בוא תסתכל בשתי החלומות. יש הבדל מהותי בין שתי החלומות. למה? ההוא, שר האופים, מה חולם? אני הולך לענבים, בוצר אותם, סוחט אותם בכוס, מגיש את הכוס לפרעו. אז מה אני עושה כל הזמן? פעולות. אני פעיל. כל הזמן אני פעיל. לעומתו, האחמר האחרון, זה קוראים לו. שר האופים, שר המשקיף זה אמרתי, שר האופים לעומתו עומד כמו עציץ והציפור אוכלת מעליו. אם הציפור אוכלת מעליו, סימן שהוא מת. זה ההוכחה שהוא מת. למה? כי בן אדם חי, בחיים ציפור לא תבוא עליו. בחיים ציפור לא תבוא עליו. לכן, זה ההוכחה. יש את המעטה הפורסם עם מלך שביקש שיציירו אותו. ביקש שיציירו אותו, ואיזה מישהו באמת, באמת, באמת צייר ציור כזה גרפיטי מיוחד של המלך יושב בגינת הביטן, ובאמת מלא פירות וירקות סביבו. ציור ממש נראה אמיתי. ממש נראה אמיתי. עד כדי כך שהציפורים היו מתבלבלות, ובאות ואוכלות מהאוכל, רק הן לא שמות לב שזה אוכל, אז הן נכנסות בקיר. עד כולם התרגשו מזה והבינו שהצייר, צייר מעולה. המלך אמר, הראשון שימצא פגם בציור, יקבל ממני סך גדול מאוד. למה? כי רצו להוכיח שאין פגם. שמה, אם אתה נותן לבן אדם $100,000, ואף אחד לא מצא פגם, זה ההוכחה הטובה ביותר שאין פגם. בסדר? אז המלך אמר, רבותיי, ככה וככה. הגיע יהודי אחד, אמר לו, המלך, מחילה, אני רוצה $100,000. אמר לו, מה מצאת פגם בתמונה? אמר לו, אדוני המלך, אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה להביך דבר. אמר לו, למה? אמר לו, אני מפחד על החיים שלי. אמר לו, למה? לא, אני מפחד שאם אני אגיד משהו, אתה תהרוג אותי. אמר לו, הפגם בך. בתמונה, המלך אמר לו, כמובן, דבר וזה, אני שומר עליך, אה? אמר לו, תדע לך, הציור מעולה, אבל מקום אחד בציור בעייתי. אמר לו, מה? אתה. מה, הוא לא תיאר אותי, נכון? אמר לו, כן. איך אתה יודע? אמר לו, יש לי הוכחה פשוטה. אתם כולכם מתלהבים מהציפורים, נכון? למה אתם מתלהבים מהציפורים? שהציפורים, הציפורים, אי אפשר לבלבל אותם ככה בקלות. אם הציפור קלטה שיש פה פירות, והיא חושבת שהם אמיתיים והיא נכנסת בפירות, סימן שהפירות מצוירים הכי אמיתי. אמר לו, סליחה, אדוני המלך, אבל אם הציור כל כך מדויק, אז גם הציור שלך היה אמור להיות אמיתי. אם הציור שלך אמיתי, הציפור הייתה אמורה לפחד מהדמות של האדם שמשתקפת מאליה. כמו שהיא חשבה שהפרי הוא פרי, היא הייתה צריכה לפחד. אז אומר יוסף, הרשע הזה, שר האופים, אם הוא היה חי, הוא היה מפחיד את הציפורים ולא היו באים לאכול מעליו. אם הציפורים אוכלים מעליו, סימן שהוא לא חי. אני רוצה לסיים. או, יפה מאוד. עכשיו זה אני רוצה לסיים בדרשה שחבר שלי, ישראל ויינברג, הוא גר כאן בנוף הילון, הפעם לומד בקולג, הוא פעם אמר לי פירוש מקסים, ממש ממש נהניתי. הוא אומר, תדע לך, שני החלומות ושני הציפורים של שר האופים ושר המשקים, זה שני סוגים של אנשים חוטאים. הרי כל אחד יודע מה ההבדל בין שר המשקים לשר האופים. שר האופים, מה הייתה העבירה שלו כלפי המלך? שהוא לא ניפה את הקמח טוב, אז היה שם צרור, היה שם חתכת אבן קטנה, והמלך שבר את השן מהזהב של הבוחרים, קיצור, הלך לו על זה, נהיה לו בלגן, אז הוא כעס עליו. ושר המשקים מה? זבוק, נפל לו זבוק. יפה. מה ההבדל המהותי בין העוון של שר האופים לשר המשקים? זה רשלנות חמורה מאוד, זה כמעט פשיעה. מה, בשביל מה אתה שר האופים? מה, שר האופים זה לשפוך את החומרים, גם אני יודע. שר האופים זה לבדוק שהדברים טובים. אבל שר המשקים, מה אתה רוצה, אחי? אני הלכתי עם הקוס שלי, נפל פתאום הזבוב. נכון, אתה צודק. הייתי צריך, לא יודע מה, לעשות לו קונג פו, הבנתי, לא הספקתי, אבל מה נעשה, כבר צלל בפנים. לא שמתי לב, באמת, זה גם רשלנות, לכן הוא נכנס לבית כלא, אבל לא צריך להרוג על רשלנות כזאת. זה ההבדל, מצוין. אומר, תשמע איזה פירוש נחמד. אומר לך, יש שני סוגים שחוטאים. יש יהודי שחוטא כמו שר המשקים, יש יהודי שחוטא כמו שר האופים. יהודי שהוא שר האופים, הוא יהודי בעייתי אמיתי. א', הוא רשלן. א', הוא עושה עבירות בגלל שהוא רוצה לעשות את העבירות. הוא פותח פתח, במקום פתחו לי פתח כיחודו של מחת, פותח פתח ליצר הרע כאולם. מה זה? בוא, רק תיכנס. הוא עבריין, לא עושה את הדברים כמו שצריך בכוונה תחילה, אתה רואה שהבן אדם, הרי לסנן קמח זה דבר שהוא בידיים שלך, למה לא סיננת? עזוב אותך, אתה מזלזל, אתה זלזלת במלך. זה סוג של יהודי שמזלזל במלך. הקדוש ברוך הוא שולח לו התעוררות, שולח אותו לכלא. למה? בכלא יש מלא זמן. כלא זה מקום שיש בו מלא זמן. דרך אגב, מי שרוצה זמן שילך לכלא, סתם. אבל בכל אופן, אבל זמן... יש לך שמה בלי סוף, אין לך מה לעשות בזמן הזה. מה אתה מצפה? שהבן אדם יעריך את הדבר. כשאתה מעניש ילד ואתה אומר לו, קום מהשולחן שבת, לך לחדר. מה המטרה שלך? שהוא יירקב בחדר עכשיו, יעלה שמה עובש? המטרה שלך להגיד לך, לא, אבא, וזה, שמה, אני חלק, אני מסיח, מה לא? כאילו, המטרה שלך היא לא סלק אותו. המטרה שלך שהוא יחזור. המלך שולח את היהודי הזה לבית כלא. הבית כלא זה הייסורים. ומה המטרה שלו במייסורים האלה? שהוא יתעורר. שר האופים יתעורר, שר האופים לא מתעורר. אפילו כשהשם שולח לו חלום, השם שולח לו חמור, הוא אומר, תתעורר, יש איזה סייעתא דשמיא כבר, חלום זה משהו שהשם שולח אותו. תתעורר אחי, שלחו לך מסרים, תתעורר, אם לא אני אפוצץ אותך, בוא נעבר, מה קורה איתך? אתה תראה לו, מה הוא עושה? הוא לא מגיב כלום. בבוקר מי פונה? שר המשקיעים, שר האופים לא פונה. מתי שר האופים פונה? אחרי שהוא ראה שהוא הרוויח קדילק, אמר, רגע, גם אני פה, גם אני פה. אז מי כבר מאוחר. איך בשיר השירים אומרת האישה? זה עד שהיא קמה ועד ש ועד ש ועד ש דודי חמק עמס. מה אחי, הדוד לא יכול לתקתק פה לילה שלם. תקתק לך פעם, תקתק לך פעמיים, תקתק לך שלוש, יש גבול. כמה אני יכול לתקתק? זה שר האופים. זה סוג של חוטא אחד. אבל יש חוטא לייט. מה זה חוטא לייט? אחי, נכשל בעבירות. לא רוצה לעבור עבירות, אבל נכשל בעבירות. זה רשלנות. אין ספק שאם שר המשקים היה בחרדת קודש על הכוס של המלך, זבוב לא היה נופל לתוך הכוס. היה שם מכסה, יש. אבל זה רשלנות מסוג אחר. זה רשלנות עדינה. זה רשלנות של חוסר שימת לב. זה לא של עבריינות. זה סוג של חוטא מספר שתיים. זה חוטא אחר לגמרי. והחוטא הזה מתקן, השם גם שולח אותו לבית כלא. אבל היצורי מצפון אוכלים אותו. בתוך הבית כלא הוא מתעורר. בתוך הבית כלא הוא שואל את עצמו שאלות, למה הגעתי לכאן? מה אני עושה כאן? איך אני אעשה כאן? תא, 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 תא. בסופו של דבר, ברגע שהוא חולם את החלום, עזרה מבורא עולם קטנטנה, וכבר האיש משתנה. פונה ליוסף ואומר לו, פונה ליוסף ואומר לו, אדוני, יש לי, אני חלום, אני רוצה שתגיד לי מה הפתרון. ואז הפתרון שלו, שהוא יוצא לגדולה. למה? כי בן אדם שמתנהג כמו שר המשקים, בסופו של דבר יחזור למלכותו. בן אדם, אנחנו עושים חטאים, כולנו עושים חטאים, תערנו הרב. אנחנו צריכים לשאוף שגם אם אנחנו עושים חטאים, שהחטאים שלנו יהיו חטאים של שר המשקים. כאילו, חטאים של נפילות. נפלתי. עוד נפלתי. בסדר, נפלתי, זה כואב מאוד. אבל אז, כשהשם נותן לך התעוררות, כשהשם נותן לך כפונית מאחורה, תתעורר. למה? כי מה המטרה שלו? המטרה שלו לעורר אותך. אל תהיה שר האופים. אל תמרוד בהשם. איך הפסוק אומר? רק בהשם, אל תמרודו. רק לא לברוד בהשם. כתוב, לא זוכר איפה, או בזוהר או משהו, אומר שלעתיד לבוא, יבוא מלך המשיח, לא צריך שיהודים יחזרו בתשובה עד לרמה של לא יודע מה, כולם בבסלי. לא. איך אומר לך? הוא בא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב. למה כתוב ולשווה? מתי הבא גואל? הוא בא לציון גואל. מתי? ולשווה פשע. כשעם ישראל יחזרו ממה? מהפשעים שלהם. למה זה פשע? זה למרוד בהשם. זה להרגיז את השם. השם, אתה יודע מה? אני אוכל עכשיו חזיר דווקא לעצבן אותך. אני לא אוהב חזיר, אני דווקא אני אוכל. לעצבן אותך. ולשווה פשע. כשלא יהיו פשעים בעם ישראל, יבוא מלך המשיח. אז זה רצון שאנחנו ניקח את המסר הזה מהאחים הקדושים. ניקח אותו לעצמנו, נלמד לא להטיל את האשמה על האחרים, כמו שאנחנו תמיד יודעים. שבטים לא בסדר, יוסף לא בסדר, לא בסדר, לא. אנחנו נדע לקחת אותם לעצמנו, אנחנו נהיה הורים יותר טובים, אנחנו נהיה אחים יותר טובים, ובעזרת השם גם אם ניפול לחטאים, נזכה לחזור בתשובה.